אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
ان سبب المقاومه موجود طالما ان تهديد العدو ووعيد العدو واطماع العدو قائمه فمقاومه السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد سوف تبقى لمواجهه هذا التهديد وهذا الوعيد.
את זה שהעימות הבא עם חיזבאללה יהיה שונה לחלוטין ממה שהכרנו, כולנו יודעים לדקלם. אבל מסתבר שגם ביהודה ושומרון, זירה שיותר מועדת לפורענות בזמן הקרוב לפי מערכת הביטחון, צפוי לנו עימות שונה לחלוטין מכל מה שהכרנו.
אני חוזר ואומר, במקום שבו הרשות לא תממש את אחריותה, אנחנו נפעל ככל שידרש.
הסיבה? נשק קל. והרבה ממנו. אני יואב רבינוביץ', וזאת הכותרת. יואב זיתון הוא הכתב הצבאי של ויינט וידיעות אחרונות, והוא עומד להכניס אותנו לסטרס ממה שצפוי לנו ביהודה ושומרון. ולא רק ממה שצפוי, אלא גם ממה שכבר ממש קורה עכשיו.
אירוע חריג בחברון. ילדה בת 14 נפצעה באורח קל מקליע שנורה לעבר בית הדסה בעיר. מתחקיר ראשוני עולה כי הקליע חדר לבית שבו שעתה ילדה.
תמרה אהרון נערה בת 14 שפשוט הלכה לתומה בערב רגיל לגמרי בתחילת החודש שעבר בקריית ארבע, ופתאום חשה כאב בראשה, נגעה בנקודה שכאבה לה וראתה דם שזולג, ותוך ממש זמן קצר גם איבדה את ההכרה שלה. והתברר שהמכה או הכאב הזה נבעו מקליע, מכדור שפגע בה ונורה משכונה פלסטינית.
אני זוכר שחשבנו אז שזה פיגוע בהתחלה.
נכון, גם יצאו לסריקות ולחיפושים, אבל בחלוף מספר ימים הבינו שזה בכלל פלסטיני שירה במהלך חתונה. אחד הכדורים, כנראה מטווח של קילומטר עד שניים, פשוט פגע באותה תמר אהרון. המזל הגדול הוא שהכדור איבד מהמהירות שלו, מהעוצמה שלו, בגלל המרחק הגדול שהוא עבר והטווח, עד שהוא הגיע ממש לנקודת מצחה של אותה נערה, ולכן גם הפגיעה בה למרבה המזל לא הייתה קטלנית. היא אמנם נפצעה באורח אנוש, אבל היא שוחררה בסופו של דבר לביתה. וזה רק דוגמה אחת קטנה וזהירה לשימוש בלתי פוסק ולזמינות כל כך גדולה שיש היום לפלסטינים לנשקים, לרובים ולאקדחים בכל יהודה ושומרון.
בדרך כלל כשמדברים איתנו על יהודה ושומרון, והסיכוי לאימות צבאי שיתרחש שם בקרוב, מדברים איתנו על האפשרות שהרשות תקרוס, או על הסוציולוגיה, כלומר על הצעירים שם, ועל גובה הריות, ומה הארגון הזה מייצג מבחינת סנטימנט וטיק טוק. אבל יש עוד גורם שגם מעלה את הסבירות לאימות, וגם ישפיע מאוד על איך שהוא ייראה. נשקים.
כי הנשק האישי או הנשק התקני, אותם רובי M16, קלצ'ניקובים וגם נשקים בייצור עצמי כמו קרלו, הם הולכים להיות המעצב העיקרי של האימות הצבאי הבא הגדול שיהיה ביהודה ושומרון. אפשר לקרוא לו אינתיפאדה שלישית, רביעית, זה פחות משנה הטרמינולוגיה. ואנחנו מדברים על קרוב ל-300 פעמים מתחילת השנה, רובם מחודש אוגוסט האחרון, שבהם מחבלים פלסטינים ירו עם נשק לעבר ישראלים.
למרבה הצער אנחנו פותחים עם עדכון ביטחוני, מעוד ניסיון לפיגוע בצפון השומרון, עוד אירוע ביטחוני חמור, ירי לעבר רכב ישראלי.
יריות נורו הלילה לעבר מחסום חווארה, סמוך לעיר שכם. הלוחמים ששהו במחסום לא נפגעו. מצהל נמסר כי הכוח זיהה שני רכבים חשודים וירה לעברם ואזור.
אדם אחד נפצע באורח קל מאוד מפגיעת רסיסים כתוצאה מירי לעבר אוטובוס ומונית בציר שבין האיש.
וזה רק טעימה קטנה, זה רק פרומו ממה שהולך להיות צפוי לנו. כמובן, חלק מהאירועים האלה הסתיימו בישראלים הרוגים, גם לוחמים, גם אזרחים, אבל זה פי שלוש כמות אירועי ירי השנה לעומת שנה שעברה, ויש איזושהי מפה בפיקוד מרכז, שבהם מסומנים האירועים שבהם נפתחה אש על ידי מחבלים מכלי נשק, ובמפה הזאת, אם עד לפני חצי שנה, האזור האדום ביותר היה ג'נין, מחנה פליטים ג'נין, אולי הקסבה של שכם, אתה רואה שהמפה הזו הולכת ומתרחבת בכמויות ובאזורים נוספים שמצטרפים למפת האש הזו, אם נקרא לה, גם בכפרים באזור טולקרם, קלקיליה, גם באזור יהודה, בית לחם וחברון, אפילו במרחב רמלה, וכמעט אין לילה, בניגוד לשנים עברו, שלא מסתיים בחילופי אש.
אז הבנו שמדובר באיום, אבל כמה האיום הזה גדול? על כמה נשקים אנחנו מדברים?
שאלתי את השבק, את פיקוד מרכז, גורמים באגף המודיעין, אפילו במתאם פעולות הממשלה בשטחים, ואף אחד לא ידע. הערכות מדברות בין אלפים לעשרות אלפים, נשקים לא חוקיים. יש גם כמה מאות נשקים ידועים וחוקיים בידי פעילי המנגנוני הביטחון הפלסטינים, כאלה שהם באישור ישראלי. חלק קטן מהם, מאותם פעילים במנגנונים, כבר הפנו את הנשק הזה לעבר כוחות צהל, גם, חלקם גם אפילו באירועים קטלניים, כמו הפיגוע שבו נהרג קצין הנחל ברפל, זכרו לברכה, על ידי פעיל המנגנונים, אבל במערכת הביטחון פשוט לא יודעים, זה נעלם מאוד גדול, כי יש כפרים שיש בהם יותר, עם מאות, אפילו מעל אלף, כפר עקב, לדוגמה, כפר שהוא שטח הפקר, שייך לשטח מוניציפלי של ירושלים, אבל הצבא כמעט לא פועל בו, גם כמובן המנגנונים לא נכנסים לשם, רק שם יש מאות כלי נשק עם תהלוכות של חמושים שראינו בשנה האחרונה, גם בקלנדיה הסמוכה, זאת אומרת, רק אם ניקח את עוטף ירושלים, נבין כמה זה שטח הפקר כל כך גדול, שבה הנשקים הללו, הם הפכו לממש חזות הכל, והזכרת מקודם, יואב, את סוגיית הצעירים, אז זה בהחלט מאפיין מרכזי של תופעת השימוש בנשק.
للشهان والرجول عنوان اسمها شاب فلسطيني خطف امس كستين من جند الاحتلال هو واقف مثل الهبيني فلسطين ما بتجيب الا الابطال يلي بيرفع الراس
اليوم روفي اوتو ام 16 بדרך כלל זה ام 16 ולא רק קלצ'ניקובים הפך לסמל סטטוס אצל הנערים והצעירים הפלסטינים, ראינו את זה גם בארגון גובה הריות, אותו ארגון טרור בשכם, שהיה נגד כולם, גם נגד הרשות, גם נגד חמאס, כמובן נגד ישראל עם הפיגועים הרבים שהוא עשה, והנערים האלה בשבילהם להחזיק נשק ולעשות איתו סלפי, זה כמו לעשות עכשיו תמונה בחוף הים ולעלות לאינסטגרם, זאת אומרת זה ממש סמל סטטוס תרבותי אל הצעירים, והבעיה עם אותם צעירים, אותם נערים פלסטינים, שאצלם לא צרובה חוויית האינטיפאדה השנייה. הם נולדו אחרי 2004, אחרי 2005, זיכרון רחוק אם בכלל הם יודעים מה זה אינטיפאדת אל-אקצא, אם בכלל הם זוכרים את הטנקים ברחובות שלהם, בתוך רמלה, עם הנגמשים של כוחות צהל נוהרים לתוך ג'נין, ואם הם מטוסי F-16 מפציצים את הקסבה ברמלה, או את בתי המחבלים בחברון, דברים שהם נראים לנו היום מזויים, אצלהם בכלל לא קיימים אצל אותו דור צעיר נוכחי, ולכן אצלהם השגת נשק היא סמל סטטוס, והנגישות לאותו נשק נגישות קלה מאוד.
עכשיו, לנגישות הזאת לנשק יש גם משמעות פנימית אצל הפלסטינים? כלומר, זה מהווה גם איום כלפי הרשות עצמה, אולי אפילו נגיד חמאס?
בהחלט, קודם כל נגיד שהכמות הנשקים האדירה הזאת, שהיום נמצאת כמעט בכל כפר ובכל עיר פלסטינית, היא לא מופנית לעבר חיילי צהל ולא נגד מטרות ישראליות. הם רובם לשימוש פנימי, בגלל תחושת הביטחון האישי, אובדן המשילות שנפגעה בקרב הפלסטינים, אצלהם הם מגדירים את זה להגנה עצמית, ויותר מזה, יש מקרים, והם מספרים לנו בעיקר גורמי ביטחון ששוחחו עם ראשי חמולות בחברון למשל, שזה העיר הפלסטינית הכי גדולה, הכי דתית, הכי חמאסית, שפלסטינים מחזיקים נשק להגנה עצמית, רובי M16 למשל, לא רק אצלם בבית, כמובן במסתור ליד הבית, אלא אפילו נשק נוסף להגנה בשכן נגיד, באזורים רחוקים יותר בשומרון, במקרה והם יגיעו לשם והזדקקו להגנה או לאיזשהו קרב חמולות, ויש לא מעט קרבות חמולות כולל עם הרוגים, רק בשנה האחרונה היו מספר קרבות חמולות גם בעקב, גם באזורים אחרים בשכן, במקומות כאלה שהסתיימו בהרוגים בתוך היישובים, בתוך הערים הפלסטיניות, אז זה קודם כל מופנה להגנה עצמית, ואפשר למצוא את זה כמעט בכל בית. הבעיה כמובן, מה יקרה בהסלמה רבתי, שהמתיחות תעלה ואז האש תגבר, וזה אחד אולי הסממנים גם הנוספים שיאפיינו את ההסלמה או את האימות הצבאי הגדול הבא ביהודה ושומרון, ש-150 כאלה פלסטינים ייצאו ביחד במקביל עכשיו לחווארה, או לצומת הכבשים מדרום לחברון, או לצומת תפוח, 100 במקביל יפתחו באש. זה לא תרחיש בדיוני, זה יכול לקרות, ומספיק ש-50 כאלה או 100 פלסטינים כאלה ייצאו עם הרובים שלהם, ויפתחו באש על מכוניות ישראליות במקביל, זה כבר ישים אותנו במקום אחר, ויהיה אות הפתיחה לאימות הצבאי הגדול הבא, או לאינטיפאדה השלישית.
אז איך הגענו בעצם למצב שיהודה ושומרון מתפוצצת מנשק? ומה זה? חרטושים? הודעה קצרה ומיד נחזור עם הכותרת.
ויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. ויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר ויינט.
נלך קצת אחורה ל-2005-2006, אחרי האינטיפאדה השנייה, וגם בשלהי האינטיפאדה השנייה. פעם קראו לזה חרטושים, ככה מזכיר לנו קצין שהיה אז מגד בתקופה הזאת ביהודה ושומרון. מה זה חרטושים? זה בעיקר נשקים בייצור עצמי שעברו מהן התאמה, קרבינים כאלה ישנים, ואז הפלסטינים היו משתמשים בהם, כדור אחד יורה, כדור שני כבר מעצור, וכוחות צהל לא הייתה להם בעיה להתמודד עם זה, גם לתפוס את הנשקים האלה. היום הקצינים האלה שהם היום כבר הרבה יותר מבוגרים, חלקם עדיין במערכת הביטחון, פשוט מתגעגעים לתקופת החרטושים האלה. מה שקרה אחרי אותם שנים, שגדר המערכת שהוקמה ומקיפה את יהודה ושומרון, 730 קילומטרים של קו תפר בין צפון הביקה, אזור ים המלח, סביב כל יהודה ושומרון עד לדרום מזרח החברון, הגדר הזו פשוט הופקרה לאורך השנים. ראינו את זה כמובן עם תופעת המסתננים והמחבלים, השבחים שחצו את האין גדר הזו. ואז אותה פריחה של כנופיית פשע במגזר הערבי, פשוט מכרו את הנשקים האלה לפלסטינים, לסוחרים בחברון, ברמלה, בשכם, בג'נין, בכל הגדה, וזה אפשר למעשה את ההתרבות, את הגידול בתופעת כלי הנשק בתוך יהודה ושומרון. תוסיף לזה הברחות בלתי פוסקות בעשור, שמוגדר על ידי קצין בכיר, העשור האבוד, העשור המפוספס. וכל זה בחסות השקט היחסי, השקט המדומה, שפשוט נקנה בכסף, בהקלות כלכליות, בפרנסה לפלסטינים, עשור של שקט ביטחוני מאוד מרשים, מאוד משמעותי, עם יחסית כמות קטנה של נפגעים ביהודה ושומרון, אבל זה היה שקט מדומה, שבחסותו למעשה התאפשרה התעצמות האדירה הזו בכלי נשק, ועל דבר אחד אין ויכוח בין כל האנשים שאני מדבר איתם, גורמים וקצינים בכירים במערכת הביטחון, שחלקם היו שם בתור מ"פים ומגדים בחומת מגן. כמות כלי הנשק שיש היום ביהודה ושומרון היא פי כמה וכמה מכמות הרובים והנשקים שהייתה כאן ערב האינטיפאדה השנייה בספטמבר 2000.
וכמה כאנת 18, 87, בדיית אינטיפאדת אל-חג'ר, ליקון 18 גדן, אידן בדיית אינטיפאדה. لشعبنا الفلسطيني في وجه هذا الاحتلال.
طب اطلحت גם להלחיץ אותי וגם להפוך אותי לפסימי, האם יש איזה שי נקודה אופטימית או יותר נכון משהו שצהל יכול לעשות כדי להתمدד עם כמות הנשקים הזאת לפני שנכנסים לאימות?
אז אני אקח אותך ככה לכל פעם שאני ביקרתי בשנים האחרונות ברמת הגולן או בנגב, בצהלים, בתרגילים שיש לצהל, ושאלתי את המגד או את המחת המתרגל, טוב, איזה אימון גדודי זה עכשיו, איזה תרחד זה, באיזה מתווה? אז התשובה הייתה או עזה או לבנון. אף פעם לא היה תרגד שמתאר עכשיו כיבוש של רמלה או של שכם, פעולה שצהל עשה רק לפני 20 וקצת שנים בחומת מגן, באינטיפאדה השנייה, בגלל שכל התפיסה של צהל הייתה שהתרחיש הייחוס העיקרי הוא לחימה בעזה, הוא תמרון בלבנון, זה האויב העיקרי, עם הפלסטינים, עם הרשות הפלסטינית, היה שלום דה פקטו בעשור האחרון, שקט יחסי, גבולות פתוחים, יש אפילו רכבים פלסטינים בתוך תל אביב היום, מאות כאלה שמאושרים, ועוד הרבה הרבה דוגמאות שאפשרו את השקט הזה מהיוש, חוץ מגדוד אחד, גדוד נצח יהודה, הוא היחיד שעושה תרגיל גדודי במתווה היושי,
גם כמובן, לפעמים גם על דעת עצמם,
גם גדודי מילואים אורגניים של החטיבות המרחביות באוגדת היוש עושים תרגלים האלה, אבל כתפיסה, צהל לא הסתכל בכלל על יהודה ושומרון כמקום שעכשיו ממנו תפרוץ החוץ הרעה, וצריך עכשיו לתרגל את כיבוש
שכם. אבל זה כן משתנה, נכון?
אז זהו, עכשיו זה כן משתנה, קודם כל גם בכמות האדירה של הכוחות שמושקעים עכשיו ביהודה ושומרון, פי שתיים גדודים, כמעט פי שניים גדודים בשגרה למשימות ההגנה והבטש, 25 לעומת 13 גדודים שהיו בשנה שעברה. אומר לך רק בשביל הפרופורציה, בשיא האינטיפאדה השנייה 2004-2003, היו למעלה מ-80 גדודים, גדודי הגנה, גדודי בטש ביהודה ושומרון, ובהחלט צהל מטריע בפני הסלמה רבתי שעלולה לפרוץ בשנה הקרובה, כמובן בגלל גורמים נוספים הרבה יותר משמעותיים, אסטרטגיים, כמו לכתו הצפויה של אבו מאזן לגמלאות באופן סופי, אובדן המשילות, וחלק גדול מאותם חמושים אגב, שאנחנו מדברים עליהם, בג'נין למשל, הם בכלל לא חמאסניקים, והם לא מהג'יהאד האסלאמי, הם מהפתח, מזוהים עם הרשות הפלסטינית, כחלק מאותו היום שאחרי אבו מאזן, שכבר נמצא כאן, בהתכוננות שלהם, כפלגים חמושים באותם מקומות, אל מול הרפיון והאובדן משילות של המנגנוני הביטחון הפלסטינים. אז כמובן כרגע זה פוגש את כוחות צהל, אבל זה בהחלט יכול להתפשט גם דרומה, לאזורים אחרים בחברון, ברמלה, וכל זה אנחנו אומרים עוד לפני שאבו מאזן, שמסמל למעשה את ההתנגדות למאבק מזוין, שמתדרך את המנגנונים להמשיך ולפעול נגד חמאס, נגד חמושים, כדי לייצב ולהרגיע את השטח. כל זה לפני שהוא הלך, לפני שאנחנו הגענו בכלל היום שאחרי, יום שבהחלט הולך ומתקרב.
אנחנו מתכוונים להמשיך ולפעול באותה עוצמה במסגרת שובר גלים, ולהגיע לכל שכונה, סמטה, בית, מרתף. המבחן שלנו הוא אחד, ביטחון והגנה על אזרחי מדינת ישראל.
טוב, אם יש איום של נשקים ויש צבא הגנה לישראל, אז מתבקש שהצבא יגן על ישראל ויאסוף את הנשקים, כלומר, יתמודד עם האיום. ואולי זה לא כל כך פשוט.
אומר לי מישהו שגם היום נושא בתפקיד בכיר וגם היה שם בתור מגד ומפ"א באינטיפאדה השנייה, זה כבר חסר תועלת. לעשות מבצעים כמו שעשו בחומת מגן של פשיטות עכשיו של 12 שעות או 24 שעות על הקסבה של שכם או על מחנה הפליטים ג'נין, ולעבור סריקות מבית לבית, זה אפשרי, זה קיים, אבל זה, הכמות היא כל כך גדולה שזה חסר תועלת. אבל אומר למשל מפקד אוגדת היוש תת-אלוף אבי בלוט, לכל כוח שנכנס היום לפעילות ביהודה ושומרון, למעצרים בתוך שטח A, תביאו גם נשקים. והוא שם לעצמו כיד לכוחות להביא, לסגור את השנה הזאת עם 500 נשקים מוחרמים. כרגע הכוחות באוגדת היוש תפסו 430 במהלך השנה החולפת מתחילת 2022, אז כנראה הם יגיעו להישג הזה, אבל זה באמת, זה חלק קטן מכמות אדירה של כלי נשק. צריך להבין שנייה את המשמעות הפרקטית של תפיסת נשק. כוח כזה שמגיע לבית של מבוקש עכשיו, נגיד בתוך קלקיליה, קודם כל הוא נתקל בהתנגדות שהוא לא הכיר בעבר, התנגדות באש. בעבר זה רק היה, עד לפני שנה זה היה זריקת אבנים, אולי בקבוקי תבערה. היום כמעט כל כוח, בעיקר באזורים האלה בשומרון שנכנס לבצע המעצר, נתקל באש חיה וכמובן מגיב בחילופי אש. אז כדי למצוא את הרובה, אחרי שהוא תפס את המבוקש, למצוא רובה אחד בודד, יכול לקחת שעתיים, יכול לקחת שלוש שעות במקרה הטוב, ושעתיים שלוש כאלה זה זמן שבו מתגברת ההתנגדות, ההפרת סדר הופכת להיות מכמה עשרות שהתעוררו באמצע הלילה למאות, לעוד ירי, לעוד סיכון, יכול להיות אפילו לכמה הרוגים פלסטינים, אולי חלילה גם לחייל שנפגע בזה. ומלא פעמים מפקדים בשטח עושים את החישוב ואת הקלקולציה, אומרים, בשביל רובה בודד אחד שנמצא מוסלק מתחת לאדמה או באיזה חורשה סמוכה, עד שנמצא אותו, עד שנחפש, עד שנחפור, גם אם נפיל כלבים, זה לא שווה את התוצאה הקטלנית הקשה שיהיה באירוע הזה. ועדיין יש לאוגדת היוש תוכניות אופרטיביות מעודכנות וגם רלוונטיות לעשות מבצעי פשיטה עכשיו על מוקדי טרור פלסטיני, כמו מחנות הפליטים, כדי לאתר שם את אותם אמצעי לחימה. ובאופן כללי נגיד שמה שכן התעורר, וזה אולי סימן אור חיובי אחד בשיחה שלנו יואב, זה שבשנה האחרונה כן ברמה הלאומית יש התעוררות כדי לבלום את התופעה הזו, לפחות להציב לה איזשהו חוסם עורקים שיעצור את שטף הנשקים הבלתי פוסק לתוך הרשות. הוקמה יחידה בשם מטילן שהיא עוסקת בעיקר באזור בקעת הירדן, לעצור את ההברחות מהגבול המזרחי. יש גם חמ"לים משותפים למשטרה, לשב"כ, שמביאים תוצאות, רשמו כבר 27 סיכולי הברחות נשק בשנה האחרונה.
אוקיי, אז לסיכום, גם אם במערכת הביטחון מבינים היום שהצפי לעימות בגזרת יהודה ושומרון עולה, אתה מספר לנו שגם אופי האימות הזה יהיה שונה, יהיה שונה מפעמים קודמות ויהיה רווי בהרבה יותר נשקים.
נכון, הרבה יותר מסוכן, הרבה יותר קטלני בגלל הזמינות, ובעיקר בגלל שבשונה מרצועת עזה ומלבנון, כאן אין לך מרחב הבטחה, אין לך מרחב החזקה אפילו שאתה יכול להגיד, יש גבול, יש פרימטר נגיד עם רצועת עזה, כוחות צהל ויהודים לא גרים שם בתוך שטח האויב, אז אנחנו משמשים בהגנה אווירית מול הרקטות, וגם אם צריך בתמרון קרקעי, פה הטווח בין הבתים של בית חגי, לשכונת הזיתים בחברון, זה טווח של 150 מטר, המרחק בין פלסטינים לבין יהודים שאומרים, עומדים עכשיו בטרמפיאדה בצומת תפוח, זה טווח של 20 סנטימטר, זאת אומרת, אין בכלל מרחב, זה חיים משותפים ביחד, זה 2 מיליון פלסטינים לצד מאות אלפי יהודים שחיים באותו מקום צבאית, הרבה הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, וכל זה אלמנט שיכול לאפשר סיכון הרבה הרבה יותר גבוה, כאשר משתמשים בנשק, בטח מנשק שקל שהטווחים היעילים שלו הרבה יותר קצרים, זה בהחלט יכול לפגוש אותנו בצורה הרבה הרבה יותר מסוכנת וקטלנית ושונה ממה שחווינו כאן בתחילת שנות ה-2000.
יואב זיתון, הכתב הצבאי של ויינט וידיעות אחרונות, תודה רבה לך, זה היה מעניין ומאיים כאחד.
מקווה שנשאר אופטימיים בכל זאת.
אולי בגזרות אחרות, תודה לך.
תודה.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו. חפשו את הפרק, סכנה, התמוטטות הרשות הפלסטינית. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת, ישי שנר ושרון קידון, תחקיר הפקה ועריכה, אלי שימוני וגיא סלם. אני יואב רבינוביץ', ניפגש בפעם הבאה.